שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק שלישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו נסיים היום את הדיון על מולייר, ואני רוצה להגיד לך, כי אם כי אני מכיר את המחזות שלו מאז שאני נער, כשהתכוננתי לתוכנית זאת וקראתי כמה סצנות מפורסמות, צחקתי.
אי אפשר להישאר אדישים למחזות של מולייר, אפילו כשקוראים אותם בפעם ה-20.
כן, הוא אדם גדול.
ואנחנו באמת ממשיכים את הדיון שלנו במחזאי הזה שפעל במאה ה-17, דיברנו על כך בתוכנית הקודמת, מאה שבה צרפת נמצאת בסגסוג אינטלקטואלי, והוא למעשה לוקח את כל כללי התיאטרון ומשנה אותם. הוא משתמש בצחוק ובהומור כדי להעביר מסרים ביקורתיים ונוקבים על החברה, והחברה הצרפתית מקבלת אותו בזרועות פתוחות.
כן, אבל הוא מבקר דברים מאוד מאוד חשובים. הוא מבקר בפקולטה לרפואה. הוא מוכיח שהם ספסרים שלא יודעים רפואה ורוצים להרוויח כסף. הוא תוקף את הקפיטליזם הצעיר והקמצן, שאדם שבשבילו הכסף יותר חשוב מן הכבוד, מן ההגינות, מן המוסר, מן הכל. אבל בא מחזה אחד חשוב, וזה המיזנטרופ. למה הוא חשוב? המיזנטרופ זה אדם השונא את החברה. זה התרגום של המושג היווני מיזנטרופ. והוא שונא את החברה מפני שהיא איננה הגונה, מפני שהיא איננה כינה.
כלומר, הוא לא סתם שונא אנשים מכיוון שהם לא מוצאים חן בעיניו, הוא שונא אותם על בסיס מוסרי, אידיאולוגי.
אידיאולוגי, ואני רוצה להגיד לך שאני קראתי עכשיו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
כן.
והגעתי למסקנה שה... גיבור זה רובספייר. המחזה הוא נכתב במאה ה-17. רובספייר מופיע בסוף המאה ה-18.
אז איך זה יכול להיות? באמת הפתעת אותי בפרשנות הזאת שלך.
כן, זה נועס מאוד. מפני שלמה המיזנטרופ שונא את המין האנושי? כי הוא לא מושלם. וכדי להשלים אותו, הוא מוכן להטיז את ראשו. וזה עשה רובספייר, וזה צ'גווארה.
צריך להזכיר כמובן למאזינים, למי שאולי פספס, רובספייר, אחד ממובילי המהפכה הצרפתית.
ואדם מוסרי מאוד.
אבל גם אכזרי מאוד.
אכזרי מאוד, כן. זו נקודה. וזה בדיוק הדמות הזאת של מולייר. הוא היה נביא. כן, כן, כן. אני קצת הזדעזעתי כשקראתי זה עוד פעם.
אז בוא תספר לנו מה באמת קורה במחזה.
המחזה הוא שהאדם אציל, צרפתי, שונא את הצביעות של החיים החברתיים, אוהב בחורה אחת שהיא קלת דת, ואיננה רוצה לקבל את ההצעה שלו, הוא מציע לה להתרחק מן העולם ולחיות בבדידות שניהם באיזשהו מקום רחוק מפריס.
האמת היא שלא צריך לסנוע בני אדם כדי לקבל את ההצעה הזו, זה נשמע כמו תוכנית מצוינת לזוג מאוהב.
כן, אבל מבטל החברה, היא לא מסוגלת לעשות את זה. אבל כן, התוכנית נקשלת. והמיזנטרופ, אויב המין האנושי, נשאר בודד.
כלומר, הם נפרדים.
הם נפרדים, כן. זה מחזה מאוד חזק. והוא מאוד מודרני. ואני מתפלא שעדיין לא מצאו את הפירוש הזה, שזה למעשה הוא מבשר, עוד בעידן האורות שיבואו מאחרי מולייר, ההיגיון האכזרי, שמביא את רובספייר ואת לנין ואת צ'גווארה להרוג למען האושר של המין האנושי.
אבל לא מופיעים במחזה הרעיונות של המהפכה הצרפתית עצמם.
לא, אבל מופיע האכזריות וחוסר ההבנה והסירוב לכל פשרה. או אתה מושלם או אתה תמות.
שזה אגב צורה מאוד לא קלה להעביר את החיים, כי בסופו של דבר זה עלול להוביל אותך למצב שבו או שאתה מגיע לקיצוניות בלתי סבירה, או שאתה משותק, כי אתה לא מצליח אף פעם לעמוד באידיאל הזה של השלמות.
אבל את יודעת מה היה הסוף של רובספייר. אז למעשה, אילו זה היה, המחזה היה מתרחש 100 שנה, זה מאוחר, היה גם סופו של המיזנטרופ של מולייר. עכשיו אני רוצה להגיד לך בקשר לשערוריה שפרצה בצרפת לפני כמה שנים בהצגת תרציף. תרציף זה סיפורו של רמאי דתי אשר נכנס למשפחה מאוד מבוססת ומצליח לשגע את הבית כולו, אם כי סבתא, האימא של גברת הבית, היא קתולית.
כן.
היא מאוד אוהבת אותו. זה נקרא תרטיף או הרמאי. יש גם תיאור כיצד תרטיף, למשל, משך תשומת ליבו של אורגון בעל הבית, בכנסייה היה מצטלב, נופל על ברכיו, עד שהבעל הבית הזמין אותו לביתו, ועכשיו הוא חי בבית הזה.
אז זהו, צריך להסביר שבעצם המנוע שמניע את ההצגה, זה הנוכחות של תרטיף בתוך בית המשפחה.
מבני שאורגון בא לבית, הזמין אותו.
בהחלט.
כן.
והוא מגיע לתוך המשפחה, בהצטלה של איש דת, מוסרי, אבל למעשה מדובר באדם מושחת, שמבקש לנהל רומן עם אשתו של בעל הבית.
גם עם הבת שלו.
ועם הבת שלו, והוא מכניס שם חוסר סדר, מבלבל את היוצרות בתוך הבית, ובעל הבית בית שהוא אדם, איך נאמר את זה בעדינות, טיפש?
הוא בנקאי, דרך אגב.
כן.
הבנקאים אינם טיפשים, אבל כאן הוא בסערת רוחות כזאת שהוא מאבד את השיקול הדעת.
הוא לא מצליח לעלות על התרמית.
בסוף כן, ואני רוצה להגיד לך שאני ראיתי את המחזה הזה מספר פעמים.
כן, גם אני.
ובסוף הרי המשטרה בא ומצירה, אנחנו חיים בשלטונו של אדם ששונא רמאות, ועל כן אם כי תרטיף הצליח להוציא את הבית בידיו של בעל הבית, בסוף בעל הבית מתעורר ואומר לו, שם מן הבית, אומר לו תרטיף, לא, הבית הוא שלי, אני זייפתי את המסמכים, עכשיו הבית הוא שלי, אתה תצא מן הבית. ואז באה המשטרה ואומרת את הדברים הללו למלך, המלך שלנו שונא רמאות, ועל כן אתה תרטיף תלך לבית הסוהר ולא בעל הבית, שהוא האדם ישר, שאתה רימית.
כלומר, גם אם הכנסייה מצליחה אולי לשעבד, לעבוד, למתוח על האזרחים הפשוטים, בסופו של דבר מולייר אומר לצופים שלו, אל תדאגו, כי יש מלך במדינה והוא עושה סדר, ולמרות מה שקורה אצלכם אולי בבתים, וכדאי שתשימו לזה לב, יש מי שבסופו של דבר יוציא אתכם מהבוץ.
עכשיו היות ואת לא יודעת צרפתית,
יודעת קצת.
קצת, כן, אני מתנצל.
כל השפות האחרות שאתה דובר אני לא יודעת, אבל צרפתית דווקא במקרה בסרט.
אני רוצה לשאול אותך, מדוע הקבוצה האנטי-מוליירית הייתה נקראת בצרפתית לקבל?
מדוע באמת? הם לא היו יהודים.
אבל הם ידעו על היהדות.
מה אתה אומר?
כן.
ולמה הם התנגדו למולייר?
מפני שהיה אנטי-דתי, אנטי-קתולי. אבל כן, הם היו שומרי הקבלה, כלומר, הקתוליות. זה משחק מילים מאוד משעשע.
בהחלט.
הופכים עכשיו הלוחמים הגדולים נגד המחשבה החופשית ובעד הקתוליות החמורה ביותר.
זהו, צריך לומר שבכל המחזות שעליהם דיברנו עד עכשיו, מולייר תקף אמנם מטרות רציניות, אבל לא את הכנסייה, שהיא מוקד הכוח המרכזי. הוא תקף את האצולה, הוא תקף את הבנקאים, הוא תכף יתקוף את הרופאים במחזה אחר שהזכרת קודם, ואנחנו עוד נדבר עליו, החולה המדומה. פה בתרטיף הוא בעצם תוקף את בעלי הכוח הגדולים ביותר, הכנסייה, וזה לא יעבור לו בשקט.
זה יעבור בשקט. למרות הסקנדל והשרוריה, המלך תמך בו. מפני שהמלך, בינו לבין עצמנו, חייו לא היו דוגמה של מוסר.
כן. לואי ה-14, כבר דיברנו על זה, שהיה מחליף מאהבות על ימין ועל שמאל, הייתה לו מאהבת רשמית, והוא ודאי לא היה, בוא נגיד שהמילים נישואים קתולים, לא בהכרח תואמות את דרך חייו.
אבל הוא הבין שמולייר מגן עליו. מגן על חיי המוסר שלו, כפי שהוא הבין את המלך. כפי שהמלך הבין את חיי המוסר. אבל כן, אני דיברתי על המדידות המשונה הזאת, אבל החזקה בין המלך לואי ה-14, מלך השמש, לבין ז'אן בטיסט פוקלן דה מולייר, המחזאי הגדול.
אבל הכנסייה לא שקטה.
היא לא שקטה, וכאשר מולייר מת, היא סירבה לגבור אותו.
כן.
והיה צורך צו מיוחד של המלך, כדי שהוא יקבר בבית קברות נוצרי. זה מאבק יוצא מן הכלל מעניין. אפשר להגיד הירואי, ששם אנחנו רואים את מולייר והמלך יחד, נגד החושך הדתי והקנאות הדתית.
אתה יודע, אנחנו מדברים על תרטיף, מדברים על כך שבמחזה הזה למעשה מולייר תוקף בחריפות את הכנסייה ואת מה שהיא עושה לאזרח קטן, אבל צריך לומר שגם האנשים הפשוטים במחזה הזה של מולייר לא יוצאים בצורה טובה מהמחזה. הוא תוקף גם אותם, הוא תוקף את אב הבית, הוא תוקף את הציבור הצרפתי.
הוא תוקף את האצולה. הוא תוקף אנשי הכספים, הרפגון, זאת אומרת, הקמצן. אבל הוא קודם כל, הוא עובד גם לפי דוגמאות קלאסיות. החזות כאלה היו ביוון וברומא.
כן.
הוא חוזר עליהם ונותן להם כלומר לבוש צרפתי מודרני. והשפה שלו היא מאוד מאוד מצודדת נפש. ואני רוצה להסביר לך שהוא מנצל אפילו בעיות פוליטיות לטובתו. למשל, היה מקרה לא נעים לצרפתים בשגריר טורקיה, האימפריה העות'מאנית.
למה לא נעים?
מפני שהשגריר הטורקי, לאחר זאת, הודיע שלפי דעתו טורקיה יותר תרבותית מצרפת.
וואה, לא מאוד מנומס מצידו.
דיפלומט לא מדבר ככה.
כן.
אבל הצרפתים לא שכחו את זה.
אפשר להבין. ומולייר לא שכח את זה. הכבוד הצרפתי לעולם לא ימחל על פגיעה בו.
כן. ועל כן, בסצנה הפנטסטית הזאת, כאשר גם הוא בצילים מונה... מממושי, מממושי זה תואר טורקי שלא קיים, מפני שהשגריר הטורקי מודיע ואומר רק מילה אחת, פלוק. ושאלו, מה זה פלוק? בטורקית פלוק זאת אומרת, אני טיילתי בפריז וראיתי את הבת היפה הזאת, והתאהבתי בה ואני רוצה לתת אותה לאישה.
כל זה מילה אחת?
כן, זה טורקית.
לדעתי שהשפה הטורקית כל כך מורכבת.
ואחרי זה אומר הגיבור שמחזה, פלוק אומר את כל זה, ואומר השגריר הטורקי,
מה זה? גם אתה חזק בטורקית.
זה, תודה.
אז רגע, אתה מדבר על גם הוא באצילים, מחזה שהזכרנו גם בתוכנית ששודרה כאן בשבוע שעבר, אבל בואו נזכיר מה קורה שם, כי נכנסנו כבר לאחת הסצנות בלי להבין את הסיפור הכללי.
גם הוא באצילים זה אדם בורגני שחושב שיש לו כסף, על כן הוא יכול לקנות תואר אצולה, ולחיות חיי הצילים כי הוא בור ועם הארץ והוא לוקח לעצמו מורים והם מלמדים אותו דקדוק מסבירים למשל שיש שירה בפרוזה אמא אומרת לעוזרת שלי נעלי הבית שלי מתחת למיטה זה פרוזה? אומרים לו כן כבר 60 שנה אני מדבר פרוזה ולא ידעתי את זאת
וזה צריך לומר, במסגרת התופעה ששתפה זה צרפת, ואנחנו רואים עדיין עדויות לעד היום, לא רק בצרפת, של הנובורישיות.
כן.
אנשים שהתעשרו, הצליחו לעשות כסף.
זאת הבורגנות שעולה.
בדיוק. אבל הם כל הזמן רוצים לקבל את הכבוד של האצילים. כי לא משנה כמה כסף הם ירוויחו, עדיין אין להם את תואר האצולה, והם רוצים להתנהג כמו האצילים, להתלבש כמותם, שהבתים שלהם יראו כמוהם, ומה שיוצא בסופו של דבר, זה שהם מגחיכים את עצמם, כי הם כל כך מנסים להיראות כמו האצילים, שזה לא הולך.
זה לא הולך, אבל אני רוצה להזכיר לך, שמראש צרפת לפני לואי ה-14, אמר הקרדינל דה ריש-ליו,
כשלואי ה-13 היה המלך, בדיוק. ואז הוא אפשר לרישליו לנהל את המדינה עבורו.
ורישליו שנה את האצילים. במכתבים שהוא כתב למלך לואי ה-13, הוא שאל אותו, מה נעשה עם האצילים שלנו?
אבל הוא לא היה אציל.
הוא היה אציל. אבל האצילים שהוא דיבר נגדם, הם לא היו בעלי תודה ממלכתית. הם למשל עניין הדוקרב.
כן.
הם יוצאים לדוקרב כל הזמן, ומי שקרא שלושת המוסקטרים מכיר את המנהג הזה. לפי דתו של רישליו, דמו של אציל שייך למלך, למולדת, לצרפת. הוא לא יכול בגלל עיני כבוד או מריבות אישיות לשפוך אותו.
אבל לבורגנים זה לא שינה. הם רצו להיות כמו האצילים.
כן, ועד הסוף הם יגיעו לשלטון, במהפכה הצרפתית הגדולה.
גם הוא באצילים, בעצם מבקר את הבורגנים בדיוק על הנקודה הזו.
וכסנה שאני חס על עצמי אם אני אחמיץ את זה, כאשר הבורגני, כלומר, גם הוא באצילים, מקבל תואר טורקי, מממושי, זה המצל כמו של מולייר. למה אתה צריך להיות מממושי? אז הוא ישיב, פור דפנדר פלסטינה!
פלסטינה?
כן.
אצל מולייר?
כן.
הוא הולך להיות מממושי כדי להגן על פלסטינה?
כן.
מה אתה שח? אבל רגע, אני חייבת להבין את כל התרחיש הזה. יושב הבורגני הזה שרוצה להתנהג כמו אציל.
ואז מספרים לו שהבן של הסולטן הטורקי רוצה לעשות את ביתו.
לאישה.
לאישה.
שזה את כל המשפט הזה מספרים לו במילה פולק.
פולק.
יפה.
אבל כדי שהוא יסכים לנישואים, מעלים אותו לממושי.
האמת שמממושי זה לא נשמע איזה תואר מרהיב.
לא.
במיוחד.
אבל הוא מסביר לשמה הוא מממושי. פור דפנדר פלסטינה.
והוא מסכים להתמנות לתפקיד המומצא הזה, ממלושי, כדי להגן על פלסטינה.
כן, בין השאר.
וזה קורה? הוא נוסע לישראל?
לא, הוא נשאר בפריז.
אה, זה דרך נכון קלה להגן על פלסטינה מפריז. אנחנו רואים הרבה שעושים את זה עד היום.
זה נכון. אבל יש טקס, והטקס כל כך מוכח, שכשקראת שזו היית מול,
לא יכולת להפסיק לצחוק.
כן, כן.
יפה מאוד. אבל מה עולה בסופו של אותו בורגני שרוצה להיות אציל? הבת מתחתנת קודם כל?
הבת יוצאת עם מי שהיא רוצה.
אה, לא עם הבן של הסולטן הטורקי.
והבן עם מי שהוא רוצה. כלומר, happy end.
כל הזמן מולייר בעצם מביא אותנו לסוף המחזה במצב שבו האהבה מנצחת ולא המוסכמות החברתיות.
בדיוק, וזה רמז לואי ה-14.
שגם הוא כל הזמן הולך בעקבות ליבו או איבר אחר.
והזכרתי שכאשר הייתי ילד, נער, הייתי חייב ללמוד בעל פה שם האהובות של המלך.
נכון. וכבר הזכרנו אותן בשתי התוכניות הקודמות ונזכיר אותן בפעם השלישית כדי שחלילה מקומן ההיסטורי לא ייפקד.
מדמואזל דה לבליאר.
יפה.
מדאם דה מוטיספון.
מרגש
מאוד. מדאם דה מאטרנון.
עשינו להן כבוד.
זהו. אבל היו עוד כמה עשרות.
אני מציירת לעצמי, מזל שהיית צריך ללמוד רק 3, אחרת היינו מקדישים את כל התוכנית לשמות של האהובות של המלך לואי ה-14. אז בעצם מולייר משרת את האינטרסים של המלך בזה שהוא מאפשר במחזות שלו לאהבה לנצח.
בהחלט. בניגוד לדת, הדת הקתולית הייתה מאוד מאוד עוינת.
ברור.
לחייו הפרטים של המלך. המלך אמר שהם לא יתערבו, זה לא עניינם.
כי מבחינת הדת הקתולית, המונוגמיה והחיים כל הזמן עם אותו בן זוג, חלק בלתי נפרד מהאמונה הדתית, וכשהמלך לואי ה-14 לוקח לעצמו אהובות על ימין ועל שמאל, הוא משבש את הסדר המוסרי הקיים של הכנסייה.
כן, אבל תשכחי שהדת הקתולית היא גם קובעת רווקות הכמרים.
כן.
וזה דבר בלתי אפשרי. ועל כן תרטיף חושף את הצביעות הזאת לאנשי הדת, שעד היום למעשה הכנסייה הקתולית לא ויתרה על האיסור הזה.
באחת הסצנות הוא ממש מתחבא מתחת לסמלתה של אם הבית.
כן.
ובוא נאמר שמשאירים ליד הדמיון של הצופים מה הוא עושה שם.
לא, הוא לא מצליח. ברגע האחרון, אורגון, הגיבור הראשי, בעל הבית, עוצר אותו.
אבל ברור מה הוא רוצה לעשות. בוא נגדיר את זה כך.
זה ברור, זה ברור. ועכשיו אני רוצה להגיד לך שלפני כמה שנים, ב-2005, הופיע מאמר שהצית ריב גדול ספרותי בצרפת.
כן.
על תרטיף. עם הצגה חגיגית של תרטיף, הופיע מאמר שמבקר ספרותי הטוען שלא הבינו עד עכשיו, אחרי 200 שנה לא הבינו מה האמת בתרטיף.
אז מה האמת? תסביר.
שבעל הבית מאוהב בתרטיף.
הוא מאוהב בתרטיף?
כן.
כלומר...
זה נורז מאוד.
הוא נורז מאוד.
אבל תשכחי שאנחנו...
הוא ללא כמו שאומרים בצרפת.
אנחנו שייכים לעמו של דוקטור זיגמונד פרויד.
כן, אז מה הקשר?
שדברים לא נעימים נאמרים בגלוי.
למה זה לא נעים? על אחד כמה וכמה הם רוצים לחיות ביחד. אני בעד, אין לי בעיה. אבל אני אומרת, זו פרשנות מאוד מאוד נועזת.
מאוד.
בעצם מה שאומר אותו מבקר ספרותי,
כן.
זה שהמחזה מתאר ממש יחסי אהבה בין בעל הבית לבין איש הדעת.
לא, אבל בעל הבית לא חש את זה.
הוא לא מודע לזה.
הוא לא מודע לזה.
הנה, הבאנו את פרויד.
זהו.
בתת מודע, הוא פשוט אוהב אותו. אבל האמת היא שזה הגיוני, אם מסתכלים על המחזה, הוא באמת כרוך אחריו, לא משנה מה תרטוף אומר לו, כן. הוא מאמין, הוא עושה כל מה שהוא מצווה עליו.
לא, כשאומרים לו שבגלל נסיעתך, אשתך הייתה חולה, הוא שואל עם תרטיף, זה מעניין.
מתעניין רק בו.
כן, רק בו.
תשמע,
כן.
זה נשמע לי דווקא פרשנות מאוד הגיונית.
מאוד מעניינת בכל אופן.
ובצרפת קיבלו אותה באהדה?
ראיתי מאמרים שמשיבים במאמר הזה. מאמר הזה מסתיים עם מילה אחת. שפו. שפו זה נקרא כובע.
בהחלט.
כלומר, אני מוריד את הכובע מול היזה הזאת.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois. Les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient.
אז דיברנו היום על גם הוא באצילים, דיברנו על תרטיף, דיברנו על המיזנטרופ, אי אפשר מבלי להזכיר את החולה המדומה.
כן, שזה סטירה נגד הרפואה ונגד הרוקחים, וכאשר הוא מת, מולייר על הבמה, אמרו, הפקולטה לרפואה מצאה את נקמתה.
כי הזכרנו בשבוע שעבר שמולייר באמת נפטר על הבמה, כן. בהצגה הזאת, החולה המדומה, נכון?
כאשר הוא מתקבל, מה הייתה הרפואה שהציעו לחולה המדומה, שייכנס לפקולטה לרפואה וירופא בעצמו. ואז כאשר הוא נשבע אימונים לפקולטה לרפואה, הוא קיבל התקפת השיעול הזאת, הייתה כאן שחפת, והוא מת. ואני כבר הזכרתי את זה, שהכנסייה התנגדה לקבורתו,
okay.
והמלך לחץ והשיג קבורה. ולפי דעתי, סצנה מאוד מאוד פתטית ומושכת ומלהיבה.
בוא נדבר רגע על החולה המדומה. מי הוא האדם הזה?
הוא אדם עשיר.
כרגיל.
כן, דרך אגב, זה מאוד מעניין שהרבה הרבה מן הגיבורים של מולייר הם אנשים עשירים מאוד.
צריך לומר, הגיבורים הנלעגים שלו.
אבל אל תשכחי שהוא היה בנו של אדם שקיבל מונופול מלכותי לריהוט בתים.
כלומר, הוא עצמו בן של משפחה עשירה מאוד.
כן.
כשהוא תוקף את העשירים במחזות שלו, הוא לא עושה את זה מתוך תחושות קיפוח של מישהו עני שכל חייו היה צריך להתמודד מול האפליה כלפי העשירים, אלא להפך, מתוך המעמד העשיר.
כן, אבל יחד עם זאת, הוא שינה את שמו. שמו היה פוקלה.
כן.
אבל לא רצה ששמו יהיה כרוך עם עסקי אביו, ועל הוא בחר שמו של מולייר, שזה כבר שהוא עבר שם כשהוא הציג בפרובינציה את המחזות שלו.
אז מולייר מציג על הבמה בחולה המדומה אדם עשיר מאוד, שכל הזמן מתעסק במחלות שאין לו.
רגע, הוא קורבן לרופאים ולרוקחים, אבל עם זאת הוא מתווכח איתם. הוא חש שהם מנצלים אותו, והוא עושה כל הזמן סצנה מפורסמת, כשהוא עושה את החשבון, הוא נתן לי הוקן של 20 פרנקים, אני אשלם לך 10 פרנקים. אבל אני רוצה להגיד לך, יש סצנות מגילות, כשמולייר נכנס בפרטי הפרטים של הרופאות ושל הטיפול הרפואי, שהיום זה מאוד משעשע, אבל כשאני חושב על החולים של המאה ה-17, שעברו כל זה, קודם כל הייתה הקזת דם.
כן.
אם כי גם היום כש...
כן, אבל הקזת דם היום היא קצת יותר, איך לומר, נעימה ונוחה ממה שהיה אז במאה ה-17, אבל בכל זאת, המכניזם של ההצגה מושתת על זה שהרופאים למעשה כל הזמן מאבחנים אצלו מחלות לא קיימות כדי להוציא ממנו עוד ועוד כסף.
כן, הוא משלם, אבל הוא עומד על המקח.
כן.
כדי לרפא אותו, מחליטים להעלות אותו לדרגת רופא, ויש בחינה בפקולטה לרפואה, הוא מתקבל, ויש סצנה, בלט, ריקודים, שמחה גדולה. הנה, הנה, החולה המדומה הוא בעצמו רופא.
אז את מי הוא מבקר כאן? את הרופאים? את העשירים שכל הזמן מתעסקים בחולאים הקטנים?
כן, ש... כן, בהחלט, בהחלט.
גם וגם.
כן, אבל כמובן שהוא תוקף את הפקולטה, והרופאים הגישו את זה. ואני רוצה להגיד לך משהו אישי.
כן.
הייתי ילד חולני. ההורים שלי היו מביאים לי רופאים, והייתי שואל כל רופא ורופא, קראת את מולייר?
מה הם השיבו לך?
לא, זה באמת, עכשיו זה מודרני, זה באמת.
Oh, doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom 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 boody boom boody boom boody boom.
Well, goodness gracious me. How often does this happen? When did the trouble start? You see, my stethoscope is bobbing to the throbbing of your heart.
What kind of man is he to create this allergy? It goes boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom boody boom 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 boody boom boody boom boody boom.
Well, goodness gracious me. From New Delhi to Darjeeling, I have done my share of healing, and I've never yet been beaten or outboxed. I remember that with one jab of my needle in the Punjab, how I cleared up beriberi and the dreaded dysentery. But your complaint has got me really boxed.
Oh, doctor, touch my fingers.
Well, goodness gracious me.
You may be very clever, but however can't you see? My heart beats much too much at a certain tender touch. It goes boom booty 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 boom.
Well, goodness gracious me.
אז הזכרנו שורה ארוכה של ביקורות שמולייר מפנה כלפי החברה הצרפתית. הוא מבקר את הבורגנים, הוא מבקר את הרופאים, הוא מבקר את אנשי הדת ואת האצילים. ועל עכשיו אנחנו נפנה לעסוק במחזה שבו הוא מבקר את חיי הכלכלה הצרפתיים, הקמצן. מי עומד במרכזו של המחזה? קמצן.
אבל אציל, דרך אגב, הוא אציל.
שוב, אנחנו רואים שמולייר כן, מציב כן. כגיבור הנלעג שבמרכז המחזה, כן. אדם עשיר, אציל.
כן.
ומה הבעיה שלו?
הבעיה שלו זה שהוא רוצה לשאת לאישה, בחורה צעירה, אשר הבן שלו מוהב בה.
רגע, רגע, לא הבנתי. מה זאת אומרת?
הוא אלמן.
יפה, אלמן זה בסדר.
הוא רוצה לשאת אישה.
אבל למה את האישה שהבן שלו?
הוא לא יודע את זאת.
אה.
שכנה שלהם.
שניהם פשוט התאהבו באותה בחורה.
כן.
הבנתי. בשכנה, זה גם הגיוני, שכנה.
בדיוק,
בשכנה.
כן, כן.
ואז מה קורה?
ותוסף לזה, הבת שלו מוהבת באדם שהוא נכנס לביתו להיות המשרת שלו, ולר.
הבת שלו מוהבת במשרת?
לא. היא מוהבת בבחור אשר העמיד פני משרת
כדי
להתקרב אליה.
הבנתי. כן. והקמצן מסכים שהבת שלו תתחתן עם משרת?
לא, אבל הקמצן נהנה מן העובדה שהמשרת כאילו...
כן.
יש לו אידיאולוגיה דומה לו. למשל, הוא אומר לו בהתלהבות גדולה, שמו ולר של הבחור הזה, אנחנו חייבים לאכול כדי לחיות, ולא לחיות כדי לאכול.
הבנתי. לא, אני דווקא לא מסכימה, אבל בסדר.
וכאשר הוא מכין את ארוחת הנישואים שלו, כל הזמן אומר למשרתים, אל תגישו יין אם לא מבקשים מכם.
בקיצור, הוא גם קמצן.
עוד איך קמצן, הקמצן.
אבל משרת.
הוא משרת את הקמצן, ועל כן כדי לרחוש העדתו של הקמצן, הוא מעמיד פני קמצן גם
צור. נראה לי שהמשרת אף פעם לא טעם עוגת שוקולד טובה באמת, כי אחרת הוא היה אולי משנה את דעתו. אבל יש גם עוד משהו שבגללו הוא מסכים לנישואים, כי המשרת לא מבקש נדוניה מהבית.
בדיוק.
אז זה לא יעלה לו כסף.
כן.
נו, גם נפטרים מהבית, מוצאים אותם מהבית, חסכנו הוצאות.
כל הזמן, כל דנים נגד הניסויים הללו, אז התשובה היחידה שיש לו לקמצן, סעודו, בלי נדוניה, סעודו.
עשיתי עסק טוב.
כן, אי אפשר להתנגד לניסויים הללו, סעודו. אני לא אצטרך לשלם כסף.
והם אוהבים?
הבחור, ולר אוהב את הביתו.
והיא אוהבת אותו בחזרה?
כן, כן.
נו יפה, אז זה סף כסוף טוב.
תמיד הצעירים מנצחים את מולייר.
אז יש לנו אבל עוד קו עלילה, וזה הקמצן והבן שלו ששניהם אוהבים בשכנה.
כן.
מה הסיפור איתה?
הצעיר מנצח.
שוב.
כן, שוב.
איך זה קורה?
ונוסף לזה גונבים לו לקמצן כספת עם כסף, והוא בפאניקה איומה.
גם אני בפאניקה איומה.
כן, ויש דו שיח כאשר הקמצן חושב שהוא מדבר על הבחורה, והוא לומד על הכספת.
הוא אומר, איבדתי אותה. מה אני אעשה בלעדיה? חיי אינם חיים. אז מסכן הבן אומר, אבא, אני מצטער, לא התכוונתי לפגוע בך. זה אותה אהבה שלי. הוא אומר לו, מה אכפת לי בכלל מהשכנה? אני מדבר על הכספת.
בדיוק. זה סצנה מפורסמת מאוד, ומצחיקה מאוד.
ובעצם אנחנו מנסים להוציא את המשל שמאחורי המחזה הזה. מולייר תוקף את האצולה להתעסקות הבלתי פוסקת שלה בכסף, ברכוש.
האצולה הייתה חיה בצורה מפוארת מאוד, והכסף בא מן העיקרים הרי, שהיו צמיתים בעוד יותר. אבל הוא מבקר את אלה ששמים לב יותר מדי לבעיה הכלכלית שלהם. זה לא אצילי לשים יד לכסף. המלך מאוד אהב בלטים. ועל כן המחזות של מולייר מסתיימים עם בלטים. למשל, כניסתו של החולה המדומה לפקולטה לרפואה זה בלט.
כן.
שהרופאים רוקדים, וזה מגוחך מאוד ומסיק מאוד. וכמובן, גם הוא בסילים, כאשר הוא מועלה להיות שר בממשלת טורקיה, גם כן בלט וריקודים, והמלך מאוד אהב את זה. ואני רוצה לציין שכאשר הייתה איזושהי מסיבה בארמון ורסאי, המלך כתב למולייר, נא להציג מיד את גם בצילים, וזה מחזה יפה מאוד, והציבור יאהב את זה. והמולייר שאמרה, אבל המחזה עדיין לא נלמד על ידי השחקנים, הוא נכנע לרצון המלך והציג את זה.
כי אמרנו, הייתה ביניהם סימביוזה רצינית כן. מאוד, האחד שרת את האינטרסים של השני, ואני מבינה שמולייר, בניגוד להרבה יוצרים אחרים שעסקנו בהם בתוכנית הזאת, הוא זכה כבר בחייו להצלחה כבירה.
עצמה. כלומר,
הוא לא היה מאלה שנאבקים ויודעים שיש להם באמת אמנותית רצינית וזה, אבל אף אחד לא מכיר בהם, כמו נגיד ון גוך, ורק אחרי מותם מבינים איזה, אילו גאונים לא, הם היו.
הוא היה מוצלח מאוד בימי חייו.
הוא הרוויח הרבה כסף, אני מתארת
כן,
לה,
כן,
חי
כן.
בפאר ובהדר.
כן. ואל תשכחי שקודם כל הוא היה השחקן הראשי של אחי המלך, ואחרי זה של המלך עצמו. כלומר, הטרופה, הלהקה, הייתה נקראת להקת המלך. והייתה מציגה את המחזות שלה ממול הלובר, ארמון המלך, במקום שהיום פועלת הקומדי פרנסז, כלומר, התיאטרון הלאומי, הצרפתי בפריז.
מה לגבי חיי המשפחה שלו? הוא היה נשוי? הוא היה מאושר?
כן, הוא היה נשוי עם שחקנית שהייתה צעירה מאוד. אבל יש גם דעה אחרת שהוא אהב את הבת של השחקנית הזאת שאולי הייתה ביתו שלו.
מה זאת אומרת אהב אותה? שהיה ביניהם רומן?
שמועה.
שמועה. זה לא הוכח מעולם.
לא.
הבנתי. טוב, זה דברים קשים.
כן, מאוד.
אבל זה לא שמוע שהוא התמודד איתה בחייו.
לא.
אלא רק משהו שבא לאחר מעשה.
כן. דרך אגב, היו יריבים רבים שיכלו להמציא דבר כזה, מפני שהוא עורר מאוד מאוד קינה. על ידי הצלחתו.
כן.
על כן אני תמיד התייחסתי בספקנות גדולה מאוד לשמועות הללו, שנעבו לפי דעתי מנוף קינה ותסכול.
אגב, יריבים, אמרנו שהוא שינה את כללי המשחק. בתיאטרון, שהוא הציג מחזות מסוג אחר. איך האנשים שפעלו בתקופתו, המחזאים האחרים, הגיבו לזה? האם גם הם התחילו לכתוב כמו מולייר, או שהם עדיין דבקו במחזות הישנים?
הם דבקו בסגנון הישן, זה מסביר את הצלחתו שלו.
כן.
שיחיד במינו. ואחרי מותו, כמובן, זה הפך לעניין של אופנה כללית.
ברור.
והוא הפך לאדון הגדול של המחזאים. בספרות הצרפתית.
מתקרבים לסוף סדרת התוכניות הזו שעסקה במולייר עם מותו. איפה צרפת נמצאת מבחינה אינטלקטואלית, היסטורית, בתקופה שבה הוא מת?
מבחינה כלכלית היא נמצאת במצב לא טוב, מפני שהמלך בזבז את כל כספי הממלכה על הפאר של שלטון שלו.
לואי 14.
כן. ויש אמרה שאומרת, אני זוכר את המורה שלי להיסטוריה,
כן.
היה אומר לנו בכיתה, אתם יודעים... מה שהרס נפוליון ברוסיה, ארמון ורסאי.
תסביר.
המורה טען שההוצאות היוצאות מן הכלל של בניית ארמון ורסאי רוששו את הכלכלה הצרפתית במידה כזאת שנפוליון לא היה מסוגל להתמודד עם אנגליה, עם האימפריה הבריטית, ולכן למעשה הרי הוא פרש לרוסיה כדי למנוע מרוסיה לקבל אוניות אנגליות בנמליה.
ואת אומר, הניצנים של מה שקרה לנפוליון בעצם תמונים בבזבזנות של לואי ה-14.
בדיוק. זאת הדעה המקובלת היום.
אז זה מבחינה כלכלית. מה מבחינת היחסים עם המדינות האחרות?
הוא הצליח, נניח, ניסחון אחד, לפי דעתי, עקר. מלך ספרד היה דגנרט.
מנוון, אמרת הרבה פעמים.
כן. וכאשר הוא גסס, השגריר הצרפתי שחט ממנו שהוא מעביר את השלטון לנכדו של לואי ה-14. ואז פתאום צרפת קיבלה את כל האימפריה הקולוניאלית הספרדית, כאילו ניצחון עצום. אבל האימפריה הספרדית הייתה בשקיעה, היא לא הייתה מכסה את ההוצאות שלה, ולמעשה אנחנו יודעים שאחר זאת נפוליאון יפלוש לספרד, ייבוש אותה, ואז תפרוץ כל המהפכות, ותוולדנה המדינות של היום, של אמריקה הלטינית.
כלומר, במקרה הזה, הניצחון של לואי ה-14 היה ניצחון פירוס, מכיוון שבסופו של דבר הוא הוביל דווקא לפגיעה בצרפת ולא לחיזוקה.
בדיוק.
מה שמלמד אותנו שלפעמים האימפריאליזם והנטייה להשתלט על עוד ועוד שטחים יכולה להיות בעייתית מאוד.
זה מוסר טוב מאוד גם לגבי ארצות אחרות, כמו למשל בוליביה.
בהחלט. אבל אם אנחנו חוזרים לצרפת, אז דיברנו על הכלכלה, דיברנו על היחסים עם המדינות האחרות. מה מבחינת המצב האינטלקטואלי? אמרנו פריחה גדולה.
פריחה עצומה, עצומה, כן. פחות אוכל, יותר מוח.
שזה אומר מה מעבר למולייר?
זה מתחילה, עידן האורות מתחיל עכשיו, ה-118, שהיא למעשה תיתן האופי שלה לציוויזציה הצרפתית כולה.
ובתוכניות הבאות שלנו נתעסק במאה ה-18 בצרפת, ביוצרים הגדולים שהשפיעו על דמותה של צרפת בתקופה הזו, ובין השאר הולידו את המהפכה הצרפתית שתבוא כמובן מאוחר יותר.
שעה היסטורית. הרוח הצרפתית חלק שלישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה ענת מוזס. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, שחף בן לוי ורפי קופפר. בתוכנית הושמעו קטעים מהיצירות הבאות. פסקול הסרט ריקוד השמש מאת ז'אן בטיס לילי, הסוויטה דרדנוס מאת ז'אן פיליפ רמו, מגניפיקט מאת שרפנטיה, פסקול הסרט סקנדל בביצועם של פיטר סלרס וסופיה לורן, מחול התרועות מאת ז'אן ז'וזף מורה, השיר הבורגנים של ז'אק ברל ושירי המהפכה הצרפתית.